חבר טוב שלי יריב כתב ביקורת חיובית על הסרט החדש של צבי הנינג'ה.
עכשיו... הוא כבר לא חבר טוב שלך, נתק איתו קשר.
לא ראיתי את צבי הנינג'ה החדשה, אבל יש לי הרגישה שהוא טועה. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, פרק 52.
מה זה אומר פרק 52?
זה אומר שאנחנו כבר שנה משדרים.
האמת שזה אומר שאנחנו שנה פחות שבוע. אבל אנחנו לא טובים במתמטיקה.
לא, 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 לא. אנחנו כבר שנה משדרים, אני סופר גם את הימים של ההכנות.
אוקיי.
זה היה ימים מאוד קשים.
מאוד קשים, היינו צריכים לחשוב על שם לפודקאסט.
כן.
עד עכשיו לא מצאנו.
לא, זה הפלייסולדר.
כן.
יש את הסיפור הזה על, על ג'טרו טול, ששאלו את, איך קוראים למנהיג של הלהקה? איין משהו?
זה עם החליל.
כן. ששאלו את זה עם החליל, כאילו, אז למה קראתי ללהקה שלך ג'טרו טול? והוא כזה, תשמע, ניסינו כמה שמות באותה תקופה, ולא הייתי בטוח, פשוט עליתי עם משהו שמישהו הציע, ושכחתי לשנות את זה. זה היה ב-1990. אתה חושב, הוא שאל את המראיין, אתה חושב שמאוחר מדי, כאילו, להחליף את השם?
לא, הם צריכים לעשות את זה.
כן.
מה אנחנו בעצם נעשה?
כן, בדרך, מה שקורה בדרך כלל זה שאני, תום שפירא, ולא אני.
אביעד שמיר.
כן, שהוא לא אני.
לא הצגנו את עצמנו עד הנקודה הזאת.
לא. תשמע, זה פרק ספיישל one year anniversary.
או, זה מה שחשוב.
כן, אנחנו נערוך את המשרוקיות והקולות צהלה ברקע.
בינתיים, מטבעות.
כן.
כי יש פה מטבעות.
אנחנו שוחים בהר כסף מהתרומות שקיבלנו בדף התרומות שלא פתחנו.
תודה לכולכם.
כן, אנחנו פודקאסט כל כך מצליח שיכולנו תרומות מהעתיד, מכונת זמן.
והשתמשנו בתרומות האלה כדי לבנות מכונת זמן.
כן, הבעיה העיקרית היא שהתרומות...
זה לא מודל עסקי טוב כל כך.
הבעיה היחידה היא שהתרומות האלה במטבעות עתידיים, שאין להם שום שימוש בעולם המודרני, כאילו בעולם של ההווה. אז נצטרך לחכות עוד 20 שנה לפני שהמטבעות האלה יהיו שמישים.
כן. כן. תהיתי באמת למה יש תמונה של ברוס וויליס על השטר.
הבייסון דולרס כאילו, לא שווים הרבה מסתבר.
כן, עדיין עובדים על זה.
כן.
הם שווים רק ביום שלישי.
אז...
איזו בדיחה עמומה.
זאת אומרת, אין פרק שבו אין לנו בדיחת סטריט פייטר, ואם יש, אני אלך אחורה וארוך אותם ככה שיש בדיחת סטריט פייטר. בכל אופן, בדרך כלל מה שקורה זה שכל שבוע אני ואביעד מתיישבים. בוחרים סרט חדש, כזה שנמצא על מסכי הקולנוע, וסרט ישן, קלאסי, שדומה לו בצורה זו או אחרת, בדרך כלל אחרת, ואז אנחנו משווים ביניהם. מדברים על כל סרט בנפרד, ואז על שניים ביחד, ובדרך מדברים על עוד כל מיני שטויות, כל מה שעולה לנו לראש.
לרוב יש ספוילרים.
כן.
לרוב יש לנו גם קצת סטיות מהנושא, אבל... אנחנו נשתדל שזה יקרה גם הפעם.
ואנחנו מעלים אגב את הפרקים האלה, אם אנחנו נותנים את ההצגה הסמי רגילה שלנו, אפשר למצוא אותנו כל שבוע בדף הפייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע, בדף האייקסט שלנו, שורה שנייה באמצע, אפשר למצוא אותנו בבלוג של אביעד.
משוי הזהב.
כן.
שחפשו בגוגל.
כן. או בבלוג שלי,
שאני חבר... איך קוראים לו?
alilon.net, שאתם יכולים לחפש גם בגוגל. לא, כי הוא לא שלי, הוא בלוג שאני חבר בו. אבל, כמו שאמרנו, הפעם זה ספיישל שנה, ולכבוד העובדה שאנחנו יכולים לחרוג אם בא לנו מהמודל הרגיל שלנו, ולא העובדה שאין סרטים...
כי זכותנו, מה תעשו?
כן, ולא העובדה שאין הרבה סרטים ששווה לדבר עליהם עכשיו, ואנחנו לא נראה צבי הנינג'ה אנשים, לא משנה כמה תשלמו לנו וכמה תתחננו.
למרות שאנחנו מוכנים למשא ומתן בעניין הכסף.
כן. אם תשלמו לנו $100 לכל אחד, נסכים לראות את החמש דקות הראשונות לצבי הנינג'ה.
לכל אחד משנינו או לכל צו?
מה? אך בראש נחשב צו?
נראה לי שלא, אני חושב שהוא יחשב אך בראש.
אוקיי, אז לכל צו.
אוקיי. אני תמורת $400 מוכן לראות את הסרט.
אוקיי.
לא מבטיח שאני גם אדבר עליו.
אתה איש יותר נורא ממני. לי יש עקרונות. אני רוצה $405.
עם עקרונות לא קולים במקולת.
גם נכון.
מה שאנחנו נעשה הפעם, במקום לדבר על סרט אחד חדש וסרט אחד קלאסי, אנחנו החלטנו ללכת על שני סרטים שהם יותר מקלאסיים עבורנו. כל אחד בחר את הסרט האהוב עליו, ואנחנו נקדיש לכל אחד מהסרטים האלה חצי פרק.
כן. כמה ארוך הפרק הזה יהיה אנחנו לא יודעים, כי...
שלוש דקות.
על הסרטים האלה יש לנו הרבה מה להגיד.
כן. מצד שני חם היום. אז יכול להיות שנרצה לסיים גם.
אביעד, הסרט הראשון הוא הסרט שלך, והיינו יכולים לשים טריילר, אבל אני לא חושב שצריך לשים לו טריילר, נכון?
אני לא יודע, לא ערכנו את הפרק.
לא, כן, אבל אני פשוט נכניס טיפת דיאלוג שיהיה מהסרט, וכולם ידעו על מה מדובר, נכון?
בוא ננסה.
My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die.
Hello!
My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die.
Stop saying that! Hello! My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die!
Now! Offer me money.
Yes.
Power to promise me
that. All that I have and more. Please.
Offer me everything I ask for.
Anything you want.
I want my father back, you son of a bitch.
שלום.
היי.
השם הוא איניגו מונטויה.
איך אפשר לעזור לך?
ובכן, מה שקרה זה שערקת את אבא שלי, והביטוח לא מכסה. כן. אז אני צריך שתפנה לאורחי הדין שלי. אוקיי, ושהם יפנו לאורחי הדין שלך בחזרה, ושנתיישב לאיזו ישיבה ונסכים על מין כזה הסכם פיצויים. או שתתכונן למות, כאילו, הבחירה בידיך.
תראה, בשבילך זה היה היום שאבא שלך מת, בשבילי זה היה יום שלישי. זה יקרה עוד הרבה.
הנסיכה הקסומה, The Princess Bride.
כן.
במאי רוב ריינר, תסריט וויליאם גולדמן על פי ספרו של אס מורגנסטרן.
בוא נדייק. לא, זה על פי ספרו של וויליאם גולדמן, שנטען שהוא על פי ספרו של אס מורגנסטרן.
אביעד, אני פגשתי את אס מורגנסטרן, אני שירתתי עם אס מורגנסטרן, ואתה לא יודע מי זה.
תפסיק לנצל לרעה את מכונת הזמן שלנו, זה עולה כסף.
ובסרט משחקים, אני חושב שכבר אני אתן את זה לידיך.
קרי אלואס משחק שם.
כן.
רובין רייט משחקת שם. אני לא בטוח אם בשלב הזה הייתה רייט פן או לא, לדעתי עדיין לא.
אני חושב שהיא רק רובין רייט, כן.
קריס סרנדון משחק שם. וואז שון.
כן.
ידוע גם בתור הנמוך עם הקרחת, שחוץ מהשיחה הקסומה היה בקלולס.
אוקיי.
אנדרי דה ג'יינט.
כן.
נחשו מזה מהם. ובתפקיד איניגו מונטויה, מנדי פטינקין. יש לה משפחה בארץ. זה היה הם. ועוד כמה חבר'ה, בילי קריסטל שם, פיטר פארק.
קריסטופר גסט.
קריסטופר גסט. פרד סאבג'. גם לקריסטופר גסט יש משפחה בארץ?
יש לו וו בארץ. זה וו שנוסע לכל מקומות בעולם, מופיע שמזכירים בשם שלו.
קרול קיין שם, מל סמית, שזה התפקיד היחיד שלו שאני מכיר.
אז על מה הסרט הזה, הנסיכה הקסומה, שאתה כל כך אוהב? זה היה גם הסרט שאביעד בחר לה, הסרט אהוב עליו בכל הזמנים, ever, ever.
כן. שלי ושל הרבה ישראלים מתברר.
כן.
למי שלא יודע, למה? זה מתחיל בבטרקאפ, היא בת למשפחה מכובדת, נקרא לזה.
אביעד, זה מתחיל לפני זה.
לא, 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 אנחנו נגיע לזה.
אוקיי, בסדר.
בדקה בת למשפחה מכובדת, היא מאוהבת בנער החווה שלהם, וסלי. וסלי צריך לנסוע לאיזה מקום, אחרי שבמשך תקופת האהבה ביניהם, הדבר היחיד שהוא אמר לבטרקאפ זה as you wish, תביא מים as you wish, תוריד את הכלים מהבוידם as you wish, רד לי מהברך, as you wish. לא את הכל מראים, זה חלק זה...
כן.
וסלי צריך לנסוע, הוא נעלם, ככל הנראה נהרג בידי שודד הים האכזר רוברטס. השנים חולפות, בטרקאפ מאורסת לנסיך הרשע המפרדינק. במהלך רכיבה שגרתית כביכול, היא נחטפת בידי שלושה נוודים. נוכל סיציליאני, סייף ספרדי עם תסביך אבא מת, וענק שאוהב לחרוז חרוזים. את כל זה, יחד עם הדברים שמתרחשים אחר כך, מספר למעשה סבא לנכדו החולה, שמשחק באטארי כל היום, כי זה סרט משנות ה-80.
כן.
יש עוד המשחק בייסבול הזה, שהיה לי את זה בתור ילד ולא הייתי טוב בו. וגם הילד לא כזה טוב בו, כנראה.
סבא שלך גם כן סבת בלחיך?
האמת שכן. אבל לא היה לו שפם.
האם הסרט הזה מוסס על החיים שלך?
החלק הזה פחות, החלק עם בטרקאפ והשודדי ים, כל מיני כאלה, כן.
אוקיי.
ואתה יודע, יש שם... הבדיחה היא שהסרט מבוסס על הטיעון של וויליאם גולדמן ללמה הוא כתב את הספר. זאת אומרת, וויליאם גולדמן, התסריטאי, כתב את הספר הנסיכה הקסומה, לטענתו, הוא ביסס את זה על ספר, ספר ישן יותר, מאת אס מורגנסטרן, שהתגלגל אליו איכשהו, והספר היה מאוד עמוס בפרטים, מאוד משעמם, התעסק נורא בדברים תפלים, כמו מחירים של כל מיני דברים כאלה, ומה שהוא טען שהוא עשה זה שבשביל ש... הילד שלו יוכל ליהנות מהספר, הוא פשוט קיצץ ממנו את כל הקטעים המשעממים ובנה את העלילה סביב קרבות, נסיכים מושחתים, חטיפות, שודדי ים, רומנטיקה, דברים סוערים כאלה. יש נשיקות, אני מצטער, לא כל הילדים
כל הבנים, כן, כל הבנים.
Is this a kissing movie?
A little.
זה הסיפור שוויליאם גולדמן השתמש בו כשהוא כתב את הספר. אני אגלה סוד, זה לא נכון. זה וויליאם גולדמן, האיש יש לו, היה לו כבר אוסקר או שניים בבית, היה בהחלט כותב מפורסם בשלב הזה. ואם היה באמת קיים אס מורגנסטרן, שהתסריטאי זוכה האוסקר, וויליאם גולדמן היה מבסס את הסרט שלו על הספר שלו.
שחי במדינת פלורים שמעולם לא התקיימה.
זה אתה אומר.
למרות שאם אתה או אני נהיה, אתה יודע, דיקטטורים לכל החיים של ישראל, מתישהו נשנה את השם של הדבר ראשון.
כן, אבל לא לפלורין, לשח. כי פלורין וגילדן, הממלכות בסיפור, הן איזה שמות של מטבעות הולנדים.
כן.
ואגב, מטבעות הולנדים...
עזרים!
כן.
כן.
מה עוד יש לנו לומר?
שזה סרט מאוד מאוד טוב.
סרט מאוד מאוד אהוב.
כן, וכשהוא יצא, הוא לא היה כישלון, הוא פשוט היה סרט כזה.
הוא התפספס קצת. להרבה אנשים לא חשבו שיש טעם לראות אותו.
ואחת הסיבות זה שמצד אחד הוא סיפור אגדה, ומצד שני הוא פרודיה על סיפור אגדה. והוא מצליח להיות שני הדברים בו זמנית. הרבה סרטים, כשהם פרודיה על משהו, הם פשוט, אתה יודע, פרודיה עליו. אתה יודע, אף אחד לא יטעה בטיסה נעימה ל... סרט לסרט רציני על סרטי טיסה.
למרות שהוא מוסס במידה רבה, כן.
אוקיי, או גלקסי קווסט לסרט רציני של סטארטרק, למרות שהוא עושה קולות דרמטיים ברגע האחרון. לעומת זאת, המשיכה הקסומה הוא מהסרטים הנדירים לשעובדים מצוין בתור ילד, כשאתה רואה את זה ואתה מתלהב, והרבה יותר מצוין בתור מבוגר, כשאתה רואה את זה ומתלהב, וגם אומר,
עכשיו, העניין שזה, בתור פרודיה, הוא לא באמת מבוסס על יצירה מסוימת, הוא לא מבוסס על איזושהי אגדה שמזהים אותה פתאום. הדבר שהוא לועג לו זה הפורמט של האגדות. שיש את, יש את סיפור האהבה, יש את הגיבור שצריך להציל את הנסיכה, הנבל עם העוזרים שלו, שפתאום מה שהסרט הזה עושה זה לתת להם אופי.
אתה יודע, האמת, עכשיו שאני חושב על זה, זה לא מכוון לשום דבר מסוים, אבל זה ממש נראה לי לפחות באופן אישי, מאוד מתייחס לטולקין, כי אני חושב כל הזמן על ההוביט, שזה סיפור שהוא כתב בכוונה לילדים שלו, והוא אחד הספרים האהובים עליי, והוא נורא חמוד, ואז אני חושב על הדברים שהוא כתב לעצמו, שזה סיפורים שעסוקים כל הזמן, ואז הם הלכו לשם, ובתיאורים של הנופים, ובתיאורים של הלשונות המקומיים, כי הוא בלשן, וזה יותר חשוב לו מהעלילה, והוא נורא נורא ממיס בפרטים, ואלוהים, כמה שטולקין למבוגרים משעמם אותי. לא יודע. זה מריח לי קצת מזה. זה הגרסה הכיפית, וזה הגרסה המצ'עממת.
אוקיי, אני חושב באופן כללי, הרבה סיפורים נראים, כשיש לך את הגרסה לילדים, נגיד דון קיחוטה גם כן, כשיש לך את הגרסה המקוצרת, שאומרים לך, הוא הלך, הוא היה משוגע, הוא הסתובב עם סנצ'ו פנצ'ה, הוא נלחם בתחנות רוח, כל מיני דברים כאלה, חושב שאלה ענקים, זה ישמע לך סיפור מסעיר, מרגש. קראתי את הספר, יש שם קטעים נחמדים, אבל וואו, כמה, זה ספר ארוך ללא צורך.
כן. אגב,
ואני לא, אני לא מוריד מערכו, אני פשוט אומר שמכירים גרסה אחת של סיפור, ואז כשנחשפים לגרסה המלאה, אז פתאום, וואו, כמה דברים יש פה שלא באמת עניינו אותי.
אגב, ספר, קראת את הספר, נסיכה קסומה?
קראתי אותו.
מה עדיף?
הוא פחות טוב מהסרט, לדעתי.
אני חושב ששניהם טובים באותה מידה, פשוט כל אחד בתחומו, אתה יודע.
אני חושב שמה שמצחיק, הסרט הוא מבחינתי, הגרסה היותר תכלס של הספר,
כן.
שהוא בעצמו כתוב כגרסה תכלס לסיפור אחר.
כן. הספר יותר דרמטי ויותר אפל בטון שלו, אני חושב.
גם הרבה יותר נכנס לפרטים.
כן, יש לך סיפורי רקע מאוד ארוכים על כל הדמויות המשניות שהסרט לא נכנס אליהן.
כן, אז זה מעניין נגיד לדעת את העבר של פזיק הענק.
כן.
אבל כשרואים את הסרט, זה לא חשוב. כן. לא אכפת לי מה ההיסטוריה שלו, אכפת לי מה הוא עושה עכשיו.
אתה לא מרגיש שהפסדת משהו.
וזה גם Under the Giant, הוא לא היה שחקן טוב במיוחד, אז טוב ש...
הוא לא היה טורקי במיוחד.
גם. אז טוב שצמצמו את הסיפור שלו למה ש... לדברים שענק עושה.
כן. אני משווה את זה מבחינת כאילו עיבוד מספר למסך לכמה מהסרטים האהובים עליי שעשו את זה. סודות LA שצמצם כאילו אופוס ענק שנמשך על פני שנים לסרט של שעתיים וחצי שמכסה כמה שבועות קצרים.
שמצליח לעבוד.
כן, שעובד מצוין.
עוד פעם, כי לקחו את ה... כי מצאו את התכלס, את מה שעדיין מושך.
כן. אגב, הדמויות המשניות, זה אחד הדברים שעושים את הסרט. הדמויות הראשיות הן בכוונה כאילו בטרקאפ, נקרא לה בטרקאפ או נורית?
בטרקאפ, אני מסרב לקרוא לה נורית.
בטרקאפ וווסלי הם בכוונה מאוד מאוד סטרייטמנים של הסרט. כאילו, ווסלי מקבל הרבה שורות טובות.
חלק מהזמן.
כן, ווסלי מקבל הרבה שורות טובות כשהוא דרדד פיירט רוברטס, אבל ברגע שהמסכה יורדת, והוא עוד פעם נער החווה, הוא, אתה יודע, הוא מאוהב, הוא מצהיר הצהרות דרמטיים, יש לו מבט מאוד חודר.
אבל הוא גם נהיה יותר גבר.
גבר.
הוא הרבה יותר ישיר בדברים שהוא עושה. הוא היה ישיר גם בהתחלה, אבל זה כי הוא אמר רק משפט אחד, I am Groot. ועכשיו, מה שקורה זה שהוא מדבר הרבה יותר, הוא הרבה יותר אסרטיבי, וזה נראה, סיפור האהבה ביניהם נראה הרבה יותר הגיוני פתאום, כי מעבר לתסביך סטוקהולם שיש שם קצת, כי בסופו של דבר הוא כן בהתחלה חוטף אותה כביכול. מה שקורה שמציגים לנו את זה בהתחלה בתור סיפור האהבה הכי שגרתי וגנרי מהאגדות. הם גדלו באותה חווה, הם התאהבו למרות הפרשי הבדלי המעמדות ביניהם, היא אהבת המסתורין שבו הוא לא היה צריך להסביר, הוא פשוט ראה אותה מהתאהב, ומאוחר יותר אנחנו סוף סוף מקבלים אינטראקציה אמיתית ביניהם, והוא אומר דברים כמו החיים הם כאב, מי שמספר לך אחרת מנסה למכור משהו.
אבל זה בתור פיראט רוברטס.
אבל עדיין. אתה מקבל יותר אינטראקציה, ומאוחר יותר כשהוא מתגלה כווסלי, זה עדיין ממשיך, זה עדיין, יש קטע לקראת סוף הסרט, שהיא רוצה להתאבד בליל הקלולות שלה,
כן.
כי היא בטוחה שווסלי מת, והוא ממתין לה בחדר השינה, היא לא רואה אותו כשהיא נכנסת, מצמידה סכין לחזה שלה, והוא אומר, הוא פשוט מפתיע אותה ואומר, יש מחסור של שדיים מושלמים בעולם הזה. חבל שתרסי את שלך.
אני אישית השורה הובה עליי זה כשהוא פונה לרוזן רוגן, ואחרי שמשחררים אותו לכאורה, משבי הנסיך, ומשאירים אותו עם הרוזן ועם האנשים שלו, והוא אומר לו,
We are men of honor.
Action, לא?
או action, כן. We are men of action,
lies do not become us. אנחנו שקולטה ואני, שקרים לא מתאימים לנו.
Lies do not become us.
זה נהדר. כאילו, הסרט הוא פשוט מטמון של שורות מחץ שכמו שדרון פישנר אמר מתאימות לכל מצב, כאילו כמו שהחבר'ה ב-ESPN הוכיחו, אם נמצא את הוידאו הזה של של שדרני ESPN מחליטים בכמה משדרים פשוט להפוך את כל הפרשנות שלהם בציטוטים מהנסיכה הכחומה,
זה פשוט, זה מדהים, צריך לראות את זה.
עוד פעם, הסרט הזה הוא מטמון ויש בו סצנות כאילו שאתה יכול לראות שוב ושוב בנפרד מהסרט. הסצנה, כל סצנות הדו-קרב, כן? בשלב מסוים, וסלי בתפקיד הפיראט רוברטס, רודף אחרי החוטפים של בטרקאפ. והוא צריך להתמודד עם כל אחד מהם בדו-קרב ספציפי.
יש לו, כן, יש לו קרבות בוס.
כן, הוא צריך להילחם עם איניגו בקרב חרב.
זה נורא הזכיר לי את קראטקה, הקטע הזה. אם כבר הזכרתי משחקים מהאטארי שהיו לי.
בפיזיק, בקרב אגרופים, חנקות.
קרב, כן, קרב פיזי.
היעקות. ועם וזיני בקרב מוחות.
כן, ומה שמעניין שכל אחד מהם הוא בעצם, הוא מנצח בגלל קישור אחר שלו, את איניגו מנצח כי הוא סייף טוב.
כן.
הוא לא צריך להשתמש בתחבולות או משהו כזה, והדיאלוג ביניהם הוא מה שעושה את הסצנה למעניינת.
ועוד פעם, אם מישהו מוביל עליך במשהו, ואתה עומד לנצח אותו בחזרה, הדבר הכי שאתה יכול להגיד לו שנייה לפני שאתה מוביל עליו זה, שכחתי לספר לך, אני לא שמאלי. כאילו.
כן.
אתה חייב, זה כתוב בחוק, זה מה שאתה צריך לעשות במצב ספציפי כזה.
והוא חייב לענות לך, גם אני חייב לומר לך משהו, גם אני לא שמאלי.
כן, אני די בטוח שבמלחמת העולם השנייה, כאילו שנייה לפני שגנרל פאטון דרס את הכוחות של רומל, הוא שלח לו כזה טלגרם. אני יודע שזה 30 שנה לפני, 40 שנה לפני, הוא שלח לו טלגרם. אגב, רומל, אני לא שמאלי.
רומל לא הספיק לשלוח לו את הטלגרם חזרה, אבל הוא התכוון לכתוב אותו דבר.
אז הוא הפסיד. כן. שהוא כן היה שמאלי.
כן, זהו, זה...
זאת הבעיה של רומל.
זו הבעיה עם הסיטוט הזה.
זה משהו היה נאצי.
אנשים שהם באמת שמאלים לא יכולים לעשות את זה.
כן.
לא שכן נאצי, אני די בטוח שהיה ימני די קיצוני, אבל... לא חשוב.
כן.
Surely they're all on the far right.
איפה היינו?
כן, את איניגו הוא מביס בזכות כישורי סייף נטו. את פיזיק הוא מביס בקרב היאבקות על ידי פשוט טקטיקה.
כן.
הוא קופץ לו על הגב ומונע, חונק אותו, מונע מעבר אוויר למוח.
ומזלו אומר שפיזיק כבר לא היה מאומן בלהילחם באנשים בודדים.
כן.
זה שורה נהדרת.
זה חלק מהעניין.
למה אני לא יכול לנצח אותך? כן. עבר הרבה זמן מאז שנלחמתי בפחות מתריסר אנשים בו זמנית.
כן, כי בתור כן. ענק הוא התפרנס מזה.
כן, בספר עוד יש לך סיפור רקע מאוד מאוד ארוך, שפחות או יותר מוביל לנקודה הזאת, ללמה פיזיק כן. לא יכול לנצח, כי הוא כבר לא רגיל לקרבות אחד על אחד.
אבל בסרט זה מועבר.
שורה, אוקיי, כן. כן, שורה אחת.
כן.
זה עובד.
ומה שמצחיק שאנדרי דה ג'יינט, הוא היה אחד המתאבקים הכי פופולריים ומוכרים בשנות ה-80, ולכן... זה שהוא מפסיד ככה, כן. לא, הוא לא היה טוב. אני אגלה לך משהו, הוא לא היה מתאבק טוב, הוא היה אטרקציה.
בסדר, יש הרבה...
סביר להניח שבקרב אמיתי התוצאה תהיה דומה.
אתה אומר שקרי אלווס יכול לנצח את
ה... הוא יותר מהיר ממנו, הוא יותר גמיש ממנו, אנדרי דה ג'יינט גם בגלל הענקות שלו, היו לו גם הרבה מגבלות פיזיות.
כן.
אז כן, כמה שזה עצוב, במציאות כנראה התוצאה הייתה עצוב.
יש סיפור מאוד נחמד על אנדרו ג'יינט, שישב עם חבר שלו, שחקן די מפורסם.
רוברט דנירו.
והם התעקשו, הם דנו בשאלה כאילו מי יש להם על הארוחה, ואנדרי התעקש והחבר התעקש, אז אנדרי פשוט שם את הכסף על השולחן, תפס את הבחור,
שם כסף על השולחן.
יש לו בצירוף אנגרי.
כן.
שם את הבחור מתחת לבית השחי שלו והלך איתו החוצה, לחבר הזה קראו ארנולד שוורצנגר. אתה יודע.
תראה, אני די בטוח שגם ארנולד שוורצנגר לא יודע להילחם.
גם נכון.
הוא היה, הוא כאילו התפרסם אותו בדי בילדר, הם לא מפורסמים בתנועה שלהם.
אוקיי, אז עכשיו שסיימנו לדבר על...
הגענו לויזיני.
כן.
את ויזיני וסלי מנצח על ידי זה שהוא למעשה מרמה. הוא מרמה את הרמאי. ויזיני מנסה לרמות אותו על ידי זה שהוא מחליף בין הכוסות שבאחד מהן יש רעל.
מה שקורה למי שלא ראה את הסצנה, דבר ראשון, אפשר למצוא כל הסצנות בנפרד, כאילו ביוטיוב.
ראש פשוט תיגשו למישהו שאוהב את הסרט והוא פשוט יציג בפניכם את הסצנה.
הרעיון הוא שיש רעל באחת מכוסות המשקה שלפניהם, וויזיני צריך לבחור מי ישתה איזה כוס. הוא צריך לנחש באיזה כוס יש את הרעל. ספוילר, בשניהם היה את הרעל. וווסלי פיתח במשך שנים חסינות לרעל הזה.
מה שאומר שהוא יצא לו להיחשף אליו די הרבה.
כן. השתמשו בסצנה הזאת בלימודי מדעי המדינה שלמדתי לדיבור על תורת המשחקים ומיקוח.
לא מדעי תורת המשחקים.
ויכול לראות שהמרצה היה כל כך מאושר, כאילו, שהוא חיכה כל הסמסטר בשביל לשים את הסצנה הזאת.
אם היה לא תהיה לפי תורת המשחקים, אגב, בטרקאפ מנצחת במקרה הזה. לא? כי הרעיון הוא ששני החזקים מבטלים אחד את השני.
לא, לא. בתורת המשחקים בדרך כלל יש רק שני משתתפים. אין, לא מדברים על משתתף שלישי.
טוב, נו.
כן.
אז נפלאות התבונה לא היה מדויק היסטורית. מפתיע.
לא.
זהו, זה העניין ש... דיברנו על זה שיש הרבה ציטוטים. יצא לך לראות הקרנה פעילה של השיחה הקסומה?
ממש לא.
הייתי פעם אחת בזה... וכמה שזה כיף, זה גם מיותר. קודם כל, כי כל הקרנה של הנסיכה הקסומה היא הקרנה פעילה, אי אפשר לא...
בישראל לפחות.
כן, אי אפשר לא פשוט לומר את כל המשפטים המפורסמים, ולהיות בעד הטובים ונגד הרעים וכל זה, ומצד שני, הקרנה הפעילה ניסתה נורא להוסיף עוד על זה. מעבר להערות של הקהל ודברים כאלה, גם אנשים שנגיד עלו על הבמה ועשו את הקרבות במקביל לסרט, דברים כאלה.
זה נראה לי רעיון פגום.
זה מיותר.
זה נראה לי רעיון פגום מיסודו, כי הקרנות פעילות כמו מופע הקולנוע של רוקי או החדר וכאלה, זה כי הסרט גרוע והוא רק תירוץ בשביל
הבדיחות
של הקהל. אני צריכה לצומר, הוא לא סרט גרוע, ממש לא.
בדיוק.
הדבר ראשון, אתם לא יכולים לשפר אותו, כאילו... חבר בקהל, אפילו אם אתם מצוות הכותבים של מיסטרי סיינס פייטר, אתם לא יותר טובים מוויליאם גולדמן בסיו, דבר ראשון, תירגעו. ואם אתם חושבים לעשות קוריאוגרפיה, אתם לא טובים יותר מהאנשים שאתם טוב קוריאוגרף של הסרט הזה.
כן.
בבקשה. לא יודע בעצם, אולי אם אתה דוני ין או משהו.
אני לא חושב שדוני ין היה בהקרנות פעילות בארץ.
דוני ין רוצה לבוא, וג'ט לי רוצים לבוא להקרנה פעילה.
בכיף.
עם סמו הנג ולעשות...
אני אבוא לראות את זה.
רימייק של נסיכה קסומה מצוות ההונג קונג, כאילו מההונג קונג קרו והשואו ברדרס, זה אני דווקא מוכן לקבל.
בטח.
אבל לא בכל מקרה אחר.
אני עכשיו שולח להם מייל ברגע שאני אמצא את המייל שלהם.
כן.
אבל כן, זה בדיוק מה שהרגשתי אז.
אנחנו מדברים על פאנצ'ים ועל סצנות ועל שחקנים ש... אתה יודע, נבחרו באופן מדויק לתפקיד שלהם, אף אחד מהם הוא לא שחקן גדול, אתה יודע.
תראה, אנדרי דה ג'יינט די כאילו שני מטר ומשהו.
כן, אף אחד מהם לא נחשב, אתה יודע, לשחקן קלאסי, אבל זה מקרה מושלם של...
חוץ מאחד, פיטר פאלק.
כן, פיטר פאלק.
בתפקיד הסבא.
גם כריסטופר גסט די טוב, לא קוטל קינים.
כן, אבל כריסטופר גסט לא היה כל כך מפורסם אז. היה שכריס סרנדון היה מועמד לאוסקר על...
והיום?
לא יודע.
הוא עדיין חי?
נדמה לי.
סביר להניח, כי הוא
לא כל כך זקן. תראה, רוב השחקנים בסרט, אלה שעדיין בחיים, עדיין מוכרים במידה מסוימת. את חלקם בטלוויזיה, מדי פטנקין מאוד מצליח עכשיו ב... איך זה נקרא? חטופים האמריקאית.
Hostages?
לא.
לא יודע.
וואו.
אני לא רואה טלוויזיה, אביעד.
אנחנו מפשלים פה?
אני לא רואה טלוויזיה, מה אתה רוצה ממני?
בהומלנד.
בוא נגיד שהוא משחק בלו אנד אורדר, אוקיי? כולם משחקים בלו אנד אורדר, הם היו בלו אנד אורדר.
טוב, זה ידוע. אבל רובין רייט עדיין מצליחה.
Law and Order Flooring. והספינוף שלה, Law and Order Gilder.
תחשב CSI, אבל אוקיי.
גם ל-Law and Order היה בערים שונות.
בכל אופן.
כן.
וואז שון, לא כל כך רואים את הפרצוף שלו, אבל שומעים את הקול שלו בצעצוע של סיפור, הוא נגיד שיחק את רקס.
כן.
רובין רייק, כמו שאמרתי, יש לה עכשיו קריירה, הקריירה שלה במצב מאוד טוב כרגע. במיוחד בבית הקלפים. קרי אלווס מפציע בכל מיני דברים. פרד סאבג' אפילו עוד רואים אותו מדי פעם, עדיין יודעים מי זה. אמנם בדרך כלל אומרים זה הילד משנות הקסם, אבל עדיין יודעים מי זה. שלא לדבר על בילי קריסטל, שיש לו תפקיד קטן בסרט, ופשוט אי אפשר לזהות אותו מרוב איפור, אבל ההומור הזה לגמרי בילי קריסטל.
כן, אבל רוב הזמן, רוב מה שעושה את הסרט הזה טוב מבחינת המשחק, זה מלהקים, כאילו שפשוט ידעו לבחור מי מתאים למה. אתה יודע, אומרים שחיפשו במשך הרבה זמן מי פיזיק, וזה כזה...
אנחנו צריכים מישהו ענק.
כן.
ענק.
לא, אבל אתה יודע, יש הרבה, אתה יודע, הם יכולים למצוא הרבה מתאבקים, או אנשים גבוהים, או מנפחי שרירים.
אני חושב שהסרט יהיה מ-1987. 6 או 7?
6.
אנדרה דה ג'יינט היה באמת אחד המתאבקים הכי מפורסמים בעולם. הוא היה...
אתה אומר שהייתה הבחירה מובנת מאליה?
כן, קשה. אני לא יודע על עוד ענקים שהיו מפורסמים באותו הזמן.
אוקיי, אבל עוד פעם פיזיק ווואלס שון, זה מבחינתי עבודה מאוד טובה של המלהקים, שזה פשוט השחקן שהכי מתאים לתפקיד. זה כמו מי שזה לא יהיה שבחר את כריסטופר ריב לשחק את סופרמן, ופשוט ראה את, אתה יודע, הדבר הזה. כריסטופר ריב לא היה שחקן גדול.
לא, אבל הנה קלאר קנט. אבל רואים אותו ורואים את קלאר קנט.
כן, ואתה יודע, זה הבחירה, זאת הייתה הבחירה המושלמת. עוד פעם, אם אנחנו אומרים על וסלי, וסלי סנייפס, לא שחקן גדול
בזמן. זה קישור.
לא שחקן גדול בזמן, אבל מי שבחר אותו לתפקיד בלייד, אתה יודע, ידע מה הוא עושה.
כן.
אני פשוט
שואל... רואה החשבון שלו לא ידע מה הוא עושה.
הסנטר של קארל אורבן, הוא דווקא שחקן לא רע, אבל לא, אתה יודע, עד שראית פה בג'אג' דרד, לא הבנת עד כמה הסנטר שלו מתאים לתפקיד הזה.
אני חושב שזה גם שאר השחקן בסדר.
כן, אבל בג'אג' דרד זה בעיקר הסנטר שלו עושה את העבודה.
כנראה.
אז, אבל בכל, אני חושב שחסר פה, כשאנחנו מדברים על זה, משהו. כי אנחנו מדברים על הרבה דברים טובים בקטן, וזה, אתה יודע, יש הבדל בין סרט מאוד מאוד חביב שאתה נהנה לצפות בו לבין הסרט האהוב עליך בכל הזמנים. למה?
תראה, זה גם תלוי בחשיפה.
אוקיי.
בישראל יש תופעה, נסיכה קסומה הוא אולי סרט הקלט הלא ישראלי הכי אהוב בארץ. ובחול לעומת זאת הוא נמצא אולי ב-40 גדולים או משהו כזה. עשו סקר, אני לא זוכר איזה עיתון, עשה סקר לפני עשור בערך של סרט הקלט הגדול בכל הזמנים, וספיינל טאפ, שגם הוא של רוב ריינר אגב, נבחר למקום הראשון, כש... נכון, גם כריסטופר גסט שם, כשמופע הקולנוע של רוקי במקום השני. בארצות הברית שהם מדברים על סרט קלט, לא חושבים על נסיכה קסומה. ברוב העולם כשהם מדברים לא חושבים על זה. בארץ זה כמעט הבחירה הראשונה כשמוצאים מהמשוואה סרטים ישראלים. וזה פשוט... זו תופעה שההסבר היחיד שיש לי בשבילה זה כמו שדיברנו לפני כמה פרקים על מעוף הדרקון.
כן.
על מעוף הדרקונים ששם זה סרט שהוא הצליח... הוא מאוד אהוב על קבוצת גיל מאוד ספציפית, כנראה בגלל שהוא לתקופה מסוימת פשוט שודר הרבה פעמים בטלוויזיה.
הוא מאוד אהוב על קבוצת גיל מסוימת כי לחינוכית לא היה כסף.
כן.
היה להם כסף לסרט אחד, והם לא יכולים לקנות סרט מצויר גדול, אז הם כזה, אוקיי, אולפן הוליוודי כל שקר כלשהו, מה יש לכם בשקל 90? זה משהו עם דרקונים, קנינו.
זה, הנסיכה קסומה לא היה... שובר קופות היסטרי או משהו, הוא הצליח, אבל הוא לא היה שובר קופות היסטרי.
אגב, כשאמרתי החינוכית על הכסף, לא שקשקת במטבעות.
לא, כי אין כסף. איך אני אעשה את זה?
הייתי צריך לזרוק את החמש אגורות שיש שם, זה היה תקציב החינוכי.
החינוכי דקה עושה דברים יפים.
אוקיי.
וזהו, נסיכה קסומה, סרט שהרבה ישראלים נחשפו אליו מגיל מאוד צעיר והרבה פעמים. אני יודע ש... אני לא יודע כמה פעמים אני ראיתי אותו. זה... לפחות עשרות פעמים, אבל אני באמת לא יודע כמה, כי את הפעמים הראשונות זה היה בגיל מוקדם מכדי שאני יכול לזכור אותן. וכשהסרט יצא הייתי בין 3 או 4.
במשפחות מסוימות, או בקיבוצים מסוימים, לפחות במקרה שלי, זה קצת כמו סדר פסח, כאילו אתה חייב, אתה יודע, מספרים על רבי שמיר ורבי שפירה, שהיום מתיישבים ומספרים איך יצאו את פלורין,
ועברו לגינדר,
וחזרו בחזרה, ואז נכתפו, ומספרים שם על מה המצב הגדולים של הרבי הפיראט היום, רוברטס.
ועל מכרסמים בגודל שלא יאמן.
לא רגיל. לא יאמן או לא רגיל?
תלוי בתרגום.
לא רגיל שלא יאמן.
כן. אבל אני לא מאמין שהם קיימים.
חבל מאוד.
זהו, זה פשוט, קלץ זה דבר שאי אפשר לחזות אותו מראש, זה ידוע. כל מי שמנסה ליצור קלט בדרך כלל נכשל. אני לא בטוח שהיה היגיון לוגי במשפט הזה. אבל מה שקורה זה ש... זה פשוט קורה. מתברר שנגיד בארצות הברית, השנה ילדות רעות, Mean Girls, ציינו עשור ליציאתו. והתברר שבקרב בני נוער אמריקאים, וכנראה שגם בקרב ישראלים, זה סרט קלט ענק. ואני לא הייתי מודע לזה בכלל, עד שהשנה פתאום ראיתי שמדברים עליו בתור סרט כל כך אהוב שגדלו עליו. השיחה הקסומה גם כזה. הסיבה נגיד שהוא לא ברשימות שעושים של 100 הסרטים הגדולים בהיסטוריה, הסיבה שהוא לרוב לא נמצא בפנים, זה כי מי שעושה את הרשימות האלה, אלה אנשים ש... כבר היו מבוגרים כשהסרט יצא. הקסם שלו לא עבד עליהם באותה צורה. יש גם אנשים שהם מכיר, שראו את הסרט בפעם הראשונה בגיל יחסית מבוגר, פחות התחברו אליו. שבוע שעבר דיברנו על מלחמת הכוכבים.
כן.
שאתה מאוד אוהב אותו וראית אותו פעמים רבות.
בערך 10 פעמים לפחות.
לפחות 10 פעמים.
לפחות.
ומגיל צעיר.
כן.
האחיין שלי גם כן מאוד אוהב את הסרט, הוא בן 10 עכשיו. אני ראיתי את הסרט פעם ראשונה בגיל 18 או משהו כזה, את מלחמת הכוכבים. לא התלהבתי.
אוקיי.
אז זה גורם מאוד משפיע כנראה. רוב הסרטים הבאמת אהובים עליי הם משנות ה-80 וה-90. נראות שיצאו הרבה סרטים שאני אוהב גם בעשורים אחרים. אבל זה כשאתה גדל עם איזה סרט מסוים שמלווה אותך, אז... זה נשאר כבר כל החיים.
יש לנו מזל שהרים שלך לא שכחו אותך בדירה יום אחד עם עותק לא חוקי של הידתה של אומה או משהו.
את זה אני ראיתי לא מזמן.
כן. יום אחד נקדיש פרק להידתה של אומה והיום הזה יהיה אף פעם.
אולי, לך תדע.
על מה נדבר כשנשווה סרט להולדתה של אומה? כמה סרטים אפיים גזעניים על תחילת ארצות הברית כבר יוצאים כל שנה?
2.
אוקיי, הגיוני. כשה-NRA יתחיל לממן סרטים. כשרוחו של צ'רלטון הסטון תחזור לחיים. לא שצ'רלטון הסטון היה גזען, צ'רלטון הסטון נלחם למען זכויות האזרח, חובה לציין.
בהחלט לא היה גזען. למרות שהוא שנא קופים.
הגיוני, כן. מלוכלכים ומרורים.
כן.
כן.
אני חושב שזה הסימן שלנו להמשיך לסרט הבא. סרט שאתה בחרת?
סרט הכי טוב בכל הזמנים. לא סרט שאני בחרתי, הסרט הכי טוב בכל הזמנים, אביעד. בוא נדייק.
בעיניך.
בעיניי.
אני גם חושב שהוא סרט מעולה, אני גם מאוד אוהב אותו, אבל אתה יודע.
אני לא הולך לשים טריילר גם הפעם, אני פשוט חושב שאני הולך לשים את הטם, טם, 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 טם.
Thank you.
הטוב, הרע והמכוער
נפגשו להקליט פודקאסט.
איל בואנו, איל ברוטו, איל קוויטו. במאי סרג'יו ליאונה, תסריט, אני מקווה שאני מבטא את זה כמו שצריך.
לא, אתה לא.
עם אורים, אגנורה אינורקסי.
אינורקסי, אני די בטוח ש...
סרג'יו דונטי, למרות שכולם משתמשו בשמות בדויים. כנראה הם לא רוצים להיות משויכים לסרט הזניח הזה. ובסרט משחקים קלינט איסטווד בתור הטוב, ליבן קליף בתור הרע, ואלי וולך בתור המכוער, ואני מוריקני משחק את הפסקול.
כן.
כן. וואו.
תתחיל.
אוקיי, הטוב הרע המכוער הוא מערבון. ומה שקורה זה...
אוקיי, נכון, נכון.
אי אפשר, עד כאן אי אפשר להתווכח. והעלילה שלו היא יחסית לסרט כזה ארוך ומלא בבגידות ושותפויות ו...
סרט של 3 שעות.
כן, ותקיעות של סכינים ואקדחים ותותחים בגב.
אני לא חושב שסכינים.
העלילה שלו היא די פשוטה. יש אוצר קבור אי שם במדבריות ארצות הברית בזמן מלחמת האזרחים, ויש 3 חבר'ה שרוצים להשיג אותו.
אחד טוב.
אחד רע ואחד מכוער. הטוב, המכונה גם בלונדי, המכונה גם האיש ללא שם.
למרות שיש לו שם בכל סרט בסדרה.
כן.
פשוט, הוא... זה פשוט דמות אחרת כל כן. פעם.
הוא לא כל כך טוב כמו שהוא לא מניה כמו החבר'ה האחרים.
הוא טוב הוא באופן די... יחסי.
הוא די מניה.
הוא chaotic כן. good, אני חושב, זה ההגדרה.
כן. הרע, המכונה גם angel eyes, עיני מלאך, על שם העיניים המקסימות שלו.
כן.
הוא מניה, נכון. הוא מניה מאוד רצחני ואלים. שכיר חרב שתמיד עושה את העבודה, כמו ששילמו לו בשבילה.
אתה מטריד אותי כי הוא נראה כמו דוד שלי, ולדוד שלי יש חוות סוסים. אני לא יכול לא לחשוב על זה.
תקשיב, אם זה עוזר לך, ליבן קליף שיחק את הדמות הטובה בסרט הקודם של סרג'יו ליאונה,
נכון.
הצלפים. כאילו, לסרט אגב קראו A Few Dollars More,
כן.
וקראו לו בארץ הצלפים. לסרט שקדם ל-A Few Dollars More קראו For a Handful of Dollars, וקראו לו בעבור חפן דולרים. התרגום ההגיוני. כן. למה הם קראו לסרט השני
כי הצלפים? כי הם היו שנות ה-60, לא ידעו אנגלית בארץ.
כן, או איטלקית.
באמת, אתה תראה תרגומים של סרטים מהתקופה הזאת, היו מאוד יצירתיים, היום הם סתם לא משקיעים, אז היו פשוט יצירתיים יותר מדי.
אוקיי, מה צריך לחשוב, כאילו מה התקופה הכי גבוהה לתרגום? שנות ה-80 וה-90 שהכל היה קטלני ואכזרי ומסוכן, שנות ה-2000 שבהם כללי התחביר העברי הלכו לפח הזבל, או שנות ה-60 וה-70 שבהם פשוט לא ידעו מה הם עושים?
כולן.
אוקיי, הגיוני.
אני לא אוהב את המגמה הנוכחית של עצלות.
בכל אופן הוא שכיר חרב אכזרי שתמיד עושה את העבודה. לדוגמה, אם יש את המשלמון לרצוח, מישהו ירצח אותו, ואם לפני שהוא רוצח את המישהו הזה, המישהו הזה משלמון לרצוח אותך, אז הוא יעשה את 2 עבודות.
ואם בא לו, ירצח גם את מי שמשלם.
כן. ואלי וואלך בתפקיד המכוער, המכונה גם טוקו, רמירז, בטיסטה, פרדה, משהו, 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 יש לו הרבה שמות, אני מכונה גם אח בראש.
עכשיו, אלי וולך, הוא...
גונב את הסרט הזה.
זהו, הוא שחקן כל כך מגוון, ואני לפני שבועיים ראיתי סרט שלו, לצערי, אני לא זוכר בדיוק איך קוראים לסרט, The Misfits אולי?
יכול להיות.
יחד עם מרלין מונרו, ועוד פעם, הוא לא סתם גונב את ההצגה, לקח לי המון זמן שזיהיתי אותו. כי מבחינתי טוקו זה התפקיד הכי מפורסם שלו, ואתה משווה בין איך שהוא נראה ומדבר שם, ובין איך שהוא נראה ומדבר בסרט שיצא 10 לפני זה, זה לא אותו בן אדם.
אוקיי, עוד קצת פרטים, לפני שאני אסביר למה זה הסרט הכי טוב בכל הזמנים.
לדעתך.
הטוב הרע והמכוער הוא טכנית, הסרט האחרון בטרילוגיית הדולרים של סרג'יו ליאונה, שהתחילה עם... בעבור חופן דולרים המשיך הדרך.
למעשה התחילה עם סרט של של קורוסאווה.
כן.
זה סיפור משעשע, נגיע אליו.
כן, התחיל עם בעבור חופן דולרים, המשיך דרך בעבור עוד כמה דולרים.
כן, עוד
קצת. עוד כמה דולרים, כן. ונסתיים בזה, ובכולם קלינט איסטווד משחק את אותה דמות שהוא נהיה מאוד ידוע בשביל שנות ה-60 וה-70, הקאובוי הנווד הזה ש... אין, הם קוראים לו האיש ללא שם, אתה יודע, על הסדרת סרטים, קוראים לו או טרילוגיית הדולרים או The Man With No Name, טרילוגי, אפילו כן. שבכל סרט יש לו כינוי אחר.
זהו, טרילוגיית הדולרים זה שם יותר מדויק לדעתי, כי כל אחד מהסרטים עוסק ברצון להרוויח כסף.
כן. תקשיב, אתה יודע, לקרוא לזה טרילוגיה זה קצת בעייתי, כי התאריכים לא מתאימים, והטוב רב המכוער הוא לכאורה...
גם אין קשר עלילתי בין הסרטים.
כן, וליבן קליף כאילו משחק באחד מהם תפקיד של הבחור הטוב, באחד מהם תפקיד של הבחור הרע, ואין שום רגע שבלונדי אומר, אתה מוכר לי מאיפשהו, אתה נראה בדיוק.
זה לא אותו בן אדם, גם בלונדי זה לא אותו בן אדם שהיה בסרטים הקודמים.
יש, האמת, לקראת סוף הטוב הרבה אחרה, שכדי שבו הוא מוצא את הפונצ'ו שהוא לובש בתחילת.
כן, זה אתה יודע.
לא הזמנים מראה.
הוא לא משחק שם.
באופן דולרי.
כן.
ואתה חושב, ואז זה הרגע שאתה אמור להגיד, אוקיי, זה פריקוול. זה מישהו היה לפני, עבור חופן דולר.
אני חושב שזה פשוט קריצה לקהל.
יכול להיות. ומה שקורה זה שהסרט הזה, דבר ראשון, הוא אפי להדהים, כאילו.
המוזיקה.
המוזיקה של, אני מוריד, מנגינת הנושא אחת הכי מפורסמות בהיסטוריה, כאילו ממש שם לצד המנגינה של מלחמת הכוכבים, או המנגינה של סופרמן, או המנגינה של בטמן של המקורי, של דני אלפמן.
רק יותר טובה מכולן.
כן, בהרבה.
זה, היא כל כך טובה שטרנטינו משתמש, הוא שב המון המון השראה מסרג'יו ליאונה, והוא משתמש בקטעים שלמים שאניו מוריקונה חיבר בסרטים שלו. כי הוא אמר, החלום שלו זה שאניו מוריקונה יכתוב לו פסקול לסרט.
כדאי שהוא ימהר, אניו מוריקונה לא ספרינג.
הוא בן 100 בערך.
כן, he's not a spring chicken. וזה לא רק המנגינת נושא שהיא נהדרת, זה גם... יש המון מנגינות באופן כללי בסרט. הבעלה לזהב דווקא, כאילו, הרגע שבו השלושה ניצבים אחד מול השני לקרב, אחד מול השני מול השלישי, בקרב האחרון, והם מותחים, כאילו...
זה נקרא טייקו מקסיקני.
זה הטייק אוף, הסטנד אוף המקסיקני, נראה לי הכי ארוך אי פעם, כאילו, זה פשוט איזה 5-6 דקות של שלושה אנשים עומדים ומסתכלים אחד על השני, וזה לא אמור לעבוד. כאילו, בתיאוריה זה אמור להיות אחד הדברים הכי משעממים בעולם, כן? הם עומדים, הם מסתכלים אחד על השני, מצלמה מתמקדת על הגוף שלהם, על העיניים שלהם, על הידיים שלהם, על האקדחים, על הרקע, והטייק, קפיצה, 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 אבל בגלל המוזיקה, ובגלל הרגעים המדויקים האלה שבהם סרג'יו ליאונה בוחר כאילו לעבור מדמות לדמות, ממבט למבט, מידיים שמזיעות ומתכוננות לשלוף, זה עובד כאילו. זה הדגמה מצוינת לטענה היא של...
רוג'ר איברט.
לא, 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 לא רוג'ר איברט.
ניסיתי.
ממש לציפורי, אני לא יודע ששכח.
אלפרד אישקוק.
כן, אלפרד אישקוק תמיד אומר, מה שמפחיד זה לא הפיצוץ, זה הידיעה שיש פצצה מתקתקת מתחת לשולחן.
אכן.
אז זה מה שסרג'יו ליאונה עושה, הוא פשוט, אתה יודע שמשהו הולך לקרות, אתה יודע שזה יקרה, אבל לא נותן לזה לקרות, פשוט מותח אותך ומותח אותך, ואז הרגע שהשחרור מגיע, אתה יודע, הוא עצום.
הייתה לי תהייה בזמן הצפייה האחרונה שהיא בסרט.
כן.
לא אחרונה אי פעם אגב, כי אני גם מאוד אוהב את הסרט הזה,
אני רואה אותו. אני רואה את זה לפחות פעם בשנה.
אני עוד אראה אותו גם.
כן.
הקטע הזה של באמת התלת קרב הזה, מה היה קורה אם לא הייתה מוזיקה, אם זה היה עובד? האם לראות את שלושת הגברים האלה עומדים למעשה בתוך בית קברות, באמצע המדבר, שמש קופחת, ברור שמישהו הולך למות, אתה לא יודע מי, אתה יודע מי בגלל, הכותרת שהסרט די מגלה לך בין מיליות, אבל ברור לך שאחד מהם הולך למות, ברור לך שכולם מוכנים להרוג בשביל הכסף הזה, והסרט באמת לא מגלה לך מתי זה עומד לקרות. אז השאלה באמת, הסצנה כמו שהיא עכשיו כמעט מלווה את המוזיקה, היא כמעט המחשה של המוזיקה ברקע. השאלה מה היה קורה ללא המוזיקה, אם הם היו פשוט עומדים שלושתם ככה במשך כמה דקות, אם זה עדיין היה עובד, לדעתי כן, אולי לא באותה צורה.
ממש לא באותה רמה. יש לכם את דמיון בסצנה, הסרט מתחיל עם שלוש סצנות פתיחה מאוד מאוד ארוכות שמציגות לך את כל הדמויות. והסצנה פתיחה של התור, של קלינט איסטווד, זה די אותו דבר, הוא מפתיע שלושה שודדים במדבר, והוא עושה איתם גם כן דו-קרב שליפות כמעט בשקט. זה הרבה יותר קצר, זה רק איזה שתי דקות הציפייה לאקשן, אבל זה פשוט הוא ניצב מולם, מעשן את הסיגריה שלו, והם הולכים אחורה, וזה, כזכור לי, זה די שקט, הסצנה הזאת.
זה מעניין, עניין מעניין לגבי המערבונים שסרג'יו ליאונה עשה, גם זה וגם היו זמנים במערב. הוא די ניסה להיות מדויק מבחינה היסטורית, באורך החיים, בתלבושות, במתיחות פוליטית, דברים כאלה, אבל עדיין, הוא עשה את הקלישה האחת שיש תמיד במערבונים, שאנשים מצליחים להרוג בעירייה אחת. עכשיו, ברוב
המה... או לשלוף לכוון ולראות מספיק מהר
כן.
שנייה,
עם אקדח מהמאה ה-19.
עם אקדחים הלא מדויקים להפליא, כן.
זהו, עכשיו, במערבונים הוליוודים זה די מגוחך לפעמים, המידה שבה זה נעשה, זה חלק מהקסם של הסרט,
כן.
אבל כל כך הרבה מסביב מזויף שזה פשוט כבר עוד זיוף, עוד משהו שנעשה רק בשביל לסיים את הסיפור.
האמת, אצלו זה הזיוף הרבה יותר חזק. אם אתה מסתכל על סרטים יותר ראשונים שמעבור, אם אתה משווה את הדמויות של ג'ון ויין לדמויות של קלינט איסטווד, כאילו ג'ון ויין מהשוואה אליו הוא צלף כמעט ריאליסטי, אתה יודע. כשהוא רוכב ויורד בארבעה אנשים בסוף של...
ספוילר לאומץ אמיתי.
כן, הוא לא אמרתי לנצח ומי האנשים. אתה יודע, זה קשה לו לכוון, אתה יודע, הדמות של קלינט איסטווד עשה את זה בשנייה, זה כזה.
הוא לא היה צריך לרכב בכלל, כן. הוא היה יורד מהסוס, מתבונן בהם, מחכה שהם יבואו לעברו, פשוט כן. פעם, 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 פעם.
כן, במחפשים יש הרבה קטעים שפשוט מתגנב מאחורי אנשים כדי לראות מהם, ומכוון לאט לאט.
גם בעבור חופן דולרי.
כן, בהתחלה של הטוב הרב המכון, אתה יודע, הדמות של קלינט איסטווד צריכה להרוג שלושה אנשים, הוא עומד מאחוריהם, הוא יכול היה לראות בהם, אתה יודע, אבל הוא פשוט כזה, "היי, אני כאן, תסתובבו אליי." לכו קצת אחורה, אוקיי, עכשיו אנחנו מוכנים.
זה חלק מהעניין, גם בסרטים האלה לא יורים באנשים בגב, אלא אם כן אתה אדם ממש ממש רע.
אתה גם לא יכול לראות לאנשים בגב, כי אם אתה מאחוריהם, אתה לא קיים. יש בסרט הזה המון המון, וזה בכוונה, זה לא טעות עריכתית, זה מאוד בכוונה.
זה הדבר שהבימוי של סרט של ליאונה הכי מזוהה איתו.
כן, אם אתה לא מופיע על המסך, אתה לא קיים. ואנשים נמצאים...
כמו דפי זהב.
כן, אנשים נמצאים בשטחים פתוחים לגמרי, באמצע המדבר, בלי שום מחסה, ומצליחים להפתיע אחד את השני. בשלב מסוים בלונדי וטוקו רוכבים לתוך מחנה של הצבא הצפוני בלי לשים לב. הם הצליחו לרכב לתוך מחנה צבאי באמצע קרב ענקי על גשר, והם לא שמים לב כי המצלמה לא ראתה את החיילים עד שהם הופיעו שם.
וזה מעשה, יש אפילו בדיחה על זה במהלך הסרט. צריך לציין, זה סרט עם הומור.
כן.
אחד מהדברים שעובדים בו כל כך טוב, במיוחד האינטראקציה בין טוקו ובלונדי.
האינטראציה בין טוקו לכולם.
כן, אבל טוקו ובלונדי בכלל, הם, כאילו, הם כל הזמן, או שהם שותפים לעסקים, או שהם בודקנים אחד בשני, אז כאילו, כל הזמן רק מחכים לטוויסט הבא ביניהם.
כן, ועוד פעם, אלי וולך נושא את רוב הדברים האלה על כתפיו, כי התפקיד של קלינט איסטווד זה להיות קשוח ולשתוק רוב הזמן.
הציטוט הכי מפורסם מהסרט זה אלי וולך אומר אותו.
כן. הוא לא מבין, הוא לא מבין עדיין, הוא אמר שהוא לא מבין למה אנשים כל כך התלהבו מהציטוט הזה.
כי הוא טוב. למעשה, לא, הציטוט ש... זהו, הציטוט הכי מזוהה עם הסרט, הוא בכלל לא מהסרט הזה. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים ש-Go Ahead, Make My Day זה מכאן, אבל לא, זה מסרט המשך לארי המזוהם. כי קלינט איסטווד אומר את זה, אז אנשים קצת מבלבלים
בעצם. מי עושה את הטעות המטומטמת הזאת?
המון אנשים.
זה כמו שהם יחבו של Live Long and Prosper זה מסטאר וורס.
זה לא?
אוקיי, הפודקאסט הזה מבוטל.
מה, אבל...
לך הביתה, אנחנו לא מקליטים יותר.
מה, כשדמבלדור אומר את זה?
לפני אחרי שדארת' ויידר מגלה לדמבלדור שהוא אבא שלו?
כן.
כן.
זה מה שמעניין בכלל, הסרטים של סרג'יו ליאונה, זה באמת... לא חשוב מה האורך שלהם, זאת אומרת, בעבור חופן דולרים הוא 90 דקות, הטוב הרע והמכוער הוא כפול מזה.
התחושה זה... היו זמנים באמריקה, התחיל, ועדיין
מצלמים אותו. עורכים אותו תוך כדי צילומים.
דווקא היו זמנים באמריקה, זה לא סרט רע, זה סרט הכי פחות אהוב עליי של ליאונה. דבר ראשון, זה באמת מרגיש שהוא קצת אגזים, הרגע שבו הוא לא יכול היה להגיד סטופ ברגע הנכון, שזה מה שהפיין אותו עד עכשיו, כאילו. עד היו זמנים באמריקה, הסרט האחרון שלו, הוא ידע בדיוק מה הרגע הנכון להגיד סטופ לסצנה מסוימת, לא משנה כמה הוא מתח אותה. ודבר שני זה הסרט המערבונים, לא המערבונים, הכנופיות היחיד שלו.
כן, זה משהו שמעניין אצלו. זה משהו שמעניין אצלו, הוא באמת במאי איטלקי, שצילם עם שחקנים אמריקאים וספרדים, בעיקר בספרד.
כן.
די יצר את מה שהיום אנחנו מגדירים כמערבון אמיתי. ומה שמעניין זה שבאמת, כשהוא ניסה לעשות משהו אחר, שהוא יצא מהמערב הפרוע והתעסק בגנגסטרים יהודים בתחילת המאה ה-20, זה לא כל כך עבד. יש אנשים שאוהבים את הסרט.
בעינינו לא, אבל אתה יודע, בעיני די הרבה אנשים זאת יצירת המופת שלו, אתה יודע.
אבל מצד שני גם בעיני הרבה אנשים הסרט משעמם ומיותר.
בסדר.
העניין הוא שפשוט אין עליו את הקונצנזוס שיש על המערבונים שלו, ואני לא חושב שזה באשמתו של סרט של ליאונה, אני חושב שפשוט כל כך התרגלנו לראות אותו כבמאי מערבונים, שכשהוא עשה דברים אחרים, אז קודם כל הציפיות היו לעוד מערבון. עם משפטי מחץ גם, כמו שהיו לו...
הציפיות היו בשמן, לקחנו 9 שנים לעשות את היו זמנים.
זה גם ענייני תקציב והפקה.
טוב, הסרט גם כשהוא יצא לראשונה באמריקה קוצץ ונטבח על ידי האולפן.
זה חלק מהעניין. סרט של ליאונה היה אחת הבחירות הראשונות לביים את הסנדק. לפני שפרנסיס פורד קופולה נבחר. ואחרי שזה לא יצא, אז הוא החליט לביים את היוזמנים באמריקה, כי הוא כן רצה לעשות סרט מאפיה. ותחשוב על הסנדק של סרג'יו ליאונה, זה אומר גם תסריט אחר לגמרי, כי לא היה לו את קופולה שהשתלט על כל הכתיבה. זה, לך תדע איך זה היה נראה.
קשה
מאוד.
זה מעניין, זה במאי ש... אוקיי, זה היה נראה כמו יוזמנים באמריקה וזה.
זה אחד הממאים, לדעתי, הכי משפיעים ביחס לכמות הסרטים שלהם שאנשים ראו.
כן, או שהוא עשה באופן כללי, ששם מעט מאוד סרטים ב-30 שנות קריירה.
וזה לא רק טרנטינו בכיף גונם ממנו בצורה מאוד גלויה, אין לו בעיה להודות בזה.
כל הרעיון של המערכון שונה בעקבותיו, כאילו.
כן,
עד שהוא...
זה כבר לא ג'ון וויין.
כן, עד שהוא בקליטיס מופיע, זה היה ג'ון פורד וג'ון וויין. זה היה מערכון. ומה שהם עשו, אתה יודע, כל טרילוגית הדולרים הייתה נחשבת רוויזיוניסטית. אבל היום כשאתה אומר, אוקיי, זה המערבון, ולא היה ממש רוויזיוניזם לזה מאז, כאילו.
אתה חושב המערבונים שיצאו אחרי זה, לא רק, נגיד, בלתי נסלח שקלינט איסווד ביים זה הדוגמה הכי מתבקשת, יש אפילו אנשים שטוענים שהוא עשה אותו בתור מין כזה סגירת מעגל. לא התנצלות בהכרח, אבל סגירת מעגל כזאת. אבל גם דברים אחרים, המהירים והמתים, בחזרה לעתיד 3, באמת, 3:10 ליומה.
תקשיב, רוב הזמן של קלינט איסטווד עשה בתור במאי אחרי זה, אתה יודע, לפני שהוא נהיה במאי רציני, הוא עשה את פורע חוק ג'וזי ווילס, והוא עשה את פייל ריידר, והוא עשה את עיירה בשם גיהנום, גם כן, שמאוד הושפעו מהדברים האלה.
כן, ופשוט, העניין ש... כבר לא מושפעים מהמערבונים שהיו לפני.
כן, הרבה מזה, זה עוד משהו שאלינו בפודקאסט כמה פעמים, הרבה מזה נובע מעניין של מגבלות. המגבלות הן מה שהפכו את הסרט הזה לכל כך טוב. היה לו תקציב די נמוך.
אז הוא צילם בספרד.
כן, הוא צילם בספרד, במקום להביא, אתה יודע, ניצבים מקצועיים, הוא פשוט שכר אנשים מקומיים.
הסרט ברובו מדובב לאנגלית, כי הוא צולם בספרדית חלק ממנו.
או באיטלקית חלק ממנו.
הרוב, כן. במקרה הזה זה בעיקר בספרדית.
והאנשים האלה, בגלל שהם באמת עיקרים מקומיים, חלקם חברי מיליציה, נראים כמו אנשים קשי יום, מהסוג שהיית מצפה לראות באיזה עיירת ספר במערב הפרוע, לא כמו חבר'ה יפיפים ולוקקים.
בטוב הרבה המכוער, יש כאלה שאנג'ל אייז מדבר עם מישהו, עם אדם בלי רגליים.
כן.
זה לא אפקט, זה לא משהו שעשו סתם משל העלילה, זה בעניין שבאמת... שתי הרגליים שלו קרוטות, וקיבל תפקיד בסרט. עכשיו, אני מניח שהוא לא שחקן טוב. קשה לי לדעת כי הוא מדובב לאנגלית.
עבודת הדיבור, אגב, מאוד 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 טובה.
יחסית לדיבור, אתה יודע.
אני לא שמתי לב יותר מדי לבעיות. זה בעיקר בגלל שרוב הדמויות שהן לא, אלי וואלך, לא אומרות הרבה, הן מתקשרות בוואן ליינרים וכזה.
זהו, ברוב המקרים, הדיאלוגים היותר מוצלחים הם קשורים לאלי וואלך, אז... הוא טבעי בזה.
הוא עשה את הדיבוב של עצמו.
כן.
אז הוא די טוב וזה מסתבר.
אבל זה העניין, זה סרט נורא מלוכלך, מילולית. יש אבק בכל, יש סצנה שלמה של חיילי צבא הצפון שנראים כמו חיילי הדרום כי הם מחוסים באבק.
כן.
כל הזמן מזיעים שם, לא מנסים להפות את זה בשום צורה.
כן.
והאמת שאחד מהדברים שקלינט איסטווד עשה כשהוא ביים את הבלתי נסלח, זה למקם את הסרט, לעשות את הסרט דווקא בהרי ויומינג בחורף, שיש שם סצנה שלמה בשלג. לדעתי עושה את זה כדי כן להראות שהמערב לא היה רק מדבריות. וזה גם מראה לך עד כמה סרג'יו ליאונה השפיע בבחירות שהוא עשה.
אתה יכול או לנסות לחכות אותו או לנסות ללכת נגד מה שהוא עשה, אבל בכל מקרה אתה קיים בצל של סרג'יו ליאונה. אתה קשה לעשות מערבון בימינו, בעצם מאז הטוב הרב המכוער, בלי להתייחס אליו בצורה כלשהי.
ג'אנגו לא מעצורים.
וגם הוא
לוקח חיים. לוקח ישירות.
כן.
ובצפייה שעשיתי עכשיו, בטוב הרב המכוער אפילו, הבחנתי בעוד כל מיני דברים שטרנטינו לקח. וזה מה שמזכיר את פשוט הסיפור שרציתי לומר קודם, ש... כשיצא בעבור חופן דולרים, הוא היה מבוסס בצורה מאוד מאוד ישירה הסרט של קורוסאווה.
הוא העתיק את התסריט באופן ישיר.
כן.
מיוג'ימבו של הקירי קורוסאווה.
אכן. זה נעשה בלי לבקש רשות. אז האולפן של קורוסאווה טבע את חברת ההפצה של ליאונה, זכה במשפט, וקורוסאווה סיפר, הוא אמנם, הוא אמר שהוא אהב את, את מה שליאונה עשה, אבל הוא אמר שהוא הרוויח בעבור חופן דולרים יותר כסף ממה שהוא הרוויח מהסרט שלו עצמו.
עכשיו, לציין לטובת האמריקאים, יוג'ימבו מבוסס באופן חופשי על הספר רד הרווס של דשי למט.
כן.
והסרט רד הרווס של דשי, הספר זכה לאיבוד קולנועי בשם הגבר האחרון שעומד עם ברוס וויליס, שמציג את אותו
רעיון. ברוס וויליס ועם? אני ראיתי את זה.
ברוס וויליס.
אני אעשה לי זכר.
נובדיז, כאילו. כן. והרבה נובדיז.
הוא היה די... די מאכזב לדעתי.
כן, ציפיתי להיות.
ברוס וויליס במערב, זה היה צריך להיות יותר טוב.
לא, זה לא היה במערב, זה היה ב...
סוג של...
הסרט של Last Man Standing לקח את העלילה של מישהו נמצא בעיר קטנה ומסכסך בין שני כנופיות למטרת רווח, והפעם זה היה בשנות ה-20 בפרויבישן כזה.
אוקיי, זכרתי משום מה שזה גם במערב.
אולי גולרתי לסרט אחר שקוראו Last Man Standing שברוס וויליס שיחק בו.
יכול להיות.
זה ברוס וויליס, הוא בטח היה בכמה כאלה.
אני יודע שראיתי את זה פשוט. האם את... אוקיי, הטוב.
כן.
הוא לא כזה טוב.
לא, לא. הוא שכיר חרב לא מוסרי, כאילו...
הוא עובד בשביל עצמו.
דבר ראשון, המטרה היחידה שלו היא להרוויח כסף. דבר שני, יש לו בשלב מסוים שותפות עם המכוער, והשותפות הזאת היא, יתפסו אותך, אני
יש עליו פרס.
אני אתפוס אותך, אני אקח את הפרס על הראש שלך, ואז אני אשחרר אותך לפני התלייה, ונעשה את זה שוב. אבל כשהוא מחליט שזה לא שווה לו כלכלית, הוא פשוט... הוא אפילו לא משחרר אותו פעם אחרונה. לא, הוא משחרר אותו פעם אחרונה, הוא לוקח את המכוער לאמצע המדבר, ומשאיר אותו שם, וכזה... אני חושב שיש סיכוי שתצליח לשרוד בדרך לציוויליזציה.
כן, מה שמען... מה שהדהים אותי, כי כמה שהוא נחשב לדמות הטובה, כשמקריאים את האישומים נגד טוקו, ובלונדי מביט מהצד ועומד... מחמת הרובה כדי לראות בחבל, לאישומים די חמורים. זאת אומרת, הוא עומד לשחרר בן אדם שמואשם באונס, בשוד.
מואשם, הוא עשה את זה. כן. אונס, שוד, רצח, מה שאתה רוצה.
בעילת עיזים.
כולם רעים. והאמת דווקא במקרה של טוקו, אתה לפחות יכול... יש מידה של הבנה פסיכולוגית למה שעושה, כי אנחנו רואים אותו. הוא הדמות היחידה שאנחנו מכירים את סיפור הרקע שלה. שאנחנו לומדים עליה משהו, שאנחנו מגיעים למיסיון שבו אח שלו עובד, ואח שלו שהוא קומר נותן לו כזה נאום מאוד חד על מה נהיית, איזה חיית אדם אתה, ואז טוקו פשוט אומר לו, תקשיב, אתה עזבת את הבית שלנו בעיר הקטנה והמחובן שלנו, וישרת אותי עם אמא גוססת, בלי הכנסות, ואתה חי לך את החיים הנוחים שלך, ואתה מעז להרצות לי, כאילו. זה עוד סיבה אחת שהסרט הזה כל כך טוב. רוב הזמן הוא לא מרגיש לדבר באופן ישיר על... הרבה סרטים מודרניים שיעסקו בתקופה הזאת הרגישו צורך להגיד על כן האפליה וכן הגזענות.
כן, וכן... זה צולם מספרד.
לא, כן, אבל את יודע, הם במעט מאוד מילים ובמעט מאוד קטעים, הם מדברים על טווח נושאים מאוד מאוד עצום. כאילו, הסצנה האחת הזאת היא עם הגשר, שבה המפקד הגוסס כאילו
מתחנן... את הגשר הזה.
כן, מתחנן לפני בלונדי וטוקו, להיפטר מהגשר שעליו הדרום והצפון נלחמים, ושעליו הם זורקים אנשים בלי שום סיבה.
שמות אנשים מתים בגלל הגשר הזה.
והוא מחכה, כאילו, הוא כל הזמן גוסס, אבל הוא מתקש להישאר בחיים עד שהוא יראה את הגשר הזה מתפוצץ. וזו סצנה נהדרת. עוד פעם, הסצנה שבה טוקו מדבר עם אח שלו במיסיון, סצנה נהדרת, והיא עמוסה במשמעות וברעיונות. זה לא סתם סרט כי הוא מבדר, זה סרט מאוד מאוד מבדר, אבל זה סרט מבדר עם עוד משהו, וזה בעיניי, אתה יודע, כבר צעד אחד מעל. ודבר שני, זה סרט מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד איטי, ועד שנייה שהייתי מוריד ממנו ברצינות, לא...
כן, אני מסכים.
כאילו, אתה יודע, זה מתחיל בסצנה הראשונה שאנחנו רואים, אנחנו בוקשים את הרע, הוא נכנס לבית של מישהו, מתיישב לאכול מאוד מאוד לאט, ומאוד מאוד באופן לחושה.
זה נראה טעים, אני לא יודע מה זה, מין כזה נזיד...
נזיד הדשים?
משהו כזה, עם תפוח אדמה.
כן, סרט שעושה אותך מאוד מאוד רעב. את זה טרנטינו גם לקח מסרג'יו ליונה, לעשות אותך מאוד מאוד רעב.
תחשוב על ההתחלה של ממזרים חסרי כבוד, זה ממש הסצנה הזאת.
עכשיו לדבר על הסצנה עם השטרודל באמצע ממזרים חסרי כבוד.
פחות.
או הבירה הכי טובה בעולם היא ג'אנגו.
אני לא שתי בירה אז.
גם אני משותר בבירה, ממש רציתי בירה באמצע ג'אנגו.
אוקיי, תחשוב על הספרות זולה, על הביקהונה.
ואני צמחוני.
אבל רצית ביקהונה עם אננס.
האמת, אז לא הייתי צמחוני, אז זה בסדר.
ולשטוף את זה עם ספרייט.
אני מתפלא שעוד לא הקימו רשת ביקהונה ברגרס בעולם האמיתי. כמו שיש בבא גם שרימפס בעקבות ההצלחה של פורס גאמפ.
לא ידעתי את זה.
מה? שיש בבא גם שרימפס?
לא ידעתי את זה.
לפחות היה, אני לא יודע אם זה מדיין קיים בכל שהם הסגרו.
אוקיי.
כן. אז בכל אופן, בחזרה. לא הייתי מוחק דקה אחת, שנייה אחת מהסרט הזה. לא הייתי מחליף ליהוק אחד. לא הייתי משנה שום ניצב ברגע. וכשאני אומר שהטוב הרע והמכוער הוא הסרט הטוב בכל הזמנים, אני גם איזשהו סרט מושלם, שיודע בדיוק מה שהוא רוצה לעשות, ועושה אותו בצורה הכי טובה שהוא יכול לעשות, ולא דורש תוספות או הפחתות. אני לא רוצה שיוסיפו לו משהו, אני לא רוצה שהוא יקבל דיבור מחודש, אני לא רוצה לראות אותו באיטלקית המקורית, או בספרדית המקורית, או whatever. אני לא רוצה שמישהו יעשה את הרקעים קצת יותר חדים בעבודה דיגיטלית, אני לא רוצה שיגעו בו, אוקיי? מאסטרפיס. אתה יודע, הפסל דוד, כאילו, מבחינתי. תשאירו אותו בוואקום המושלם שבו הוא
נמצא. זה הבדל מעניין בין שני הסרטים שבחרנו, כי לדעתי השיחה הקסומה הוא סרט שיש לו פגמים. הסיבה שהסרט הערוף עליי זה כי אני אוהב אותו למרות הפגמים, אני לא רואה אותו כמשהו ש... אני לא רואה אותו בתור הסרט הטוב ביותר בכל הזמנים מבחינת איכות או מבחינת כתיבה, אלא פשוט בתור הסרט שאני הכי נהנה לראות אותו. הטוב הרע והמכוער הוא סרט נהדר בעיניי, באמת. לא ספק המערבון אהוב עליי, אני לא יודע איפה בדיוק למקם אותו בין כל הסרטים שאני אוהב, אבל אני חושב שהסרט של ליאונה הוא היה פשוט גאון.
המוות שלו
עד להיו זמנים באמריקה הוא היה גאון.
המוות שלו בגיל די צעיר, עד 60 אני חושב.
משהו כזה.
תקשיב, זה איש...
אבל 60 זה כבר, זה גיל מתקדם.
אוקיי, זה לא, אתה יודע, יש לנו במים בימינו שעובדים... הרבה יותר מזה, כן, גיל 80.
הוא לא למד קולנוע, הוא פשוט הסתובב הרבה על סטים. הוא עבד בתור עוזר במאי, עוזר צלם, דברים כאלה, והוא למד מלראות אחרים עושים סרטים.
אם אתה רואה צילומים שלו, זה כנראה שאב את החיים קצת יותר מדי, תמיד עם משקה, תמיד עם סיגר, תמיד עם סיגר ומשקה. בחור די כבד גוף. ומבחינתי, אתה יודע, הוא האורסון ווילס שלי, בקטע הזה של...
מגיעל המשקל?
כן, יכול. זה לא יודע, במאים שמנים טובים יותר, אני לא יודע. לא, סביר להניח שזה לא
עונה. רוב ריינר שמן.
כן.
אבל אני לא מכשיר יותר אחד הבמאים
אותו. השאלה היא כמה שמנה לזמן השיחה.
אני
לא יודע.
או התחיל להשמין.
ספילברג נורא רזה.
כן.
ספילברג הוא גרום.
כן, אבל ספילברג יש זקן. זה כמו להשמין.
גם לסרג'יו ריינר היה זקן מאוד...
לרוב ריינר עדיין יש זקן. אני לא חושב שרוב ריינר אגב אחד הבמאים הטובים בהיסטוריה, הוא פשוט עשה כמה סרטים ממש טובים.
והמוות שלו מבחינתי זה כזה, עזוב הגרסה שלו לסנדק, אני נורא נורא עצוב על כל הסרטים שלו שלא ראינו, שהוא היה יכול לעשות. כי האיש, אגב מבחינתי, הסרט הכי פחות טוב שלו, אותו מיוזמן באמריקה, הוא סרט מאוד טוב, פשוט סרט קצת ארוך מדי. והסרטים האחרים שלו, בעבור חופן דולרי, נהדר. הצלפים, ממש נהדר. היו זמנים במערב, קרוב למושלם, בהרבה, אתה יודע, אם אני צריך לעשות את הרשימה שלי של הסרטים הכי טובים בעולם, סביר להניח שזה יהיה מקום שני, והסיבה היחידה שאני לא אשים אותו שם, פשוט, אתה יודע, כי גם אשים את הטוב הרב מוכר, ומיד אחרי עבור הסרט שלו אותו במאי, אפילו הסרט...
אתה יכול לעשות את זה אם אתה עושה?
אני יכול, אתה יודע, אבל
סתם... אין חוקים.
סתם מרגיש כזה לא פתוח מספיק, ואפילו הסרט שלו שרוב האנשים לא כל כך זוכרים את... אוקיי, לסרט הזה יש שלוש שמות, לסרט הזה קראו דאקיו סאקר,
ברווז אתה פרייר.
כי סרג'יו ליאונה התעקש, למרות שכל הניצבים אמרו לו, כל הניצבים האמריקאים אמרו לו, כי אז הוא כבר צילם באמריקה, שזאת אמרה אמריקאית, אתה יודע, תתכופף יא פרייר. לפעמים הוא ידוע בתור Once Upon a Time a Revolution,
כי Once Upon a Time נהיה מזוהה איתו.
כן, כי בימינו, כן, והגרסה שאני ראיתי זה פשוט Fistful of Dynamite.
שוב, צורת שם של סרט שמזוהה איתו כבר.
כן, סרט שבו רוד סטייגר משחק עיקר פשוט שנגרר בלב כורחו למהפכה במדינה שלו, והחבר הכי טוב שלו סלש הבחור שגורר אותו לשם הוא חובב דינמיט מאוד גדול.
אגב, אני מאמין שבישראל קראו לזה בעבור חופן דינמיט.
זה נשמע הגיוני, כאילו.
לא, כי את for a few dollars more הם לא הצליחו לתרגם.
כן, אז אתה יודע.
אני נוטה להשוות את סרג'יו ליאונה קצת לסטני קרמר, שהוא גם, במאי שאני מאוד אוהב, נפטר ב... לא צעיר צעיר, אבל כשהוא עדיין היו לו עוד הרבה שנים לתת, וכמה מהסרטים היותר טובים שלו קצת התפספסו. לא התפספסו כסרטים, אלא אנשים פשוט תפספסו אותם בתור ההשפעה האמיתית שלהם. אז תמיד איכשהו אני חושב על אחד ואני נזכר בשני. גם כן, מישהו שצבר את הניסיון שלו מלראות אחרים עושים סרטים.
כן, ויש עוד פעם, הקטע הזה הוא שמאוד מאוד אפי. סליחה, ליאונה, מאוד מאוד אפי, אתה יודע, זה מישהו שהפעם לא מכוון לקטן ולאינטימי.
זה מצחיק, כי התקציב היה נמוך.
כן, עוד פעם, אפילו סרט כמו בעבור חופן דולרים שצולם בשקל וחצי עם שחקן טלוויזיה.
בעבור חופן שקלים וחצי.
אתה יודע, באיטליה, כאילו היה להם תקציב לעבוד באמריקה ומישהו. משם מרווני ספגטי.
לא, גם האולפן היה איטלקי, האולפן כן. שמימן את זה.
עם איזה שחקן טלוויזיה, אז אני אשחק בסדרת טלוויזיה זבלית בשם רוהייד, כאילו, לא היה אכפת לאף אחד מקלינט איסטווד.
הוא גם היה בשובו של היצור מהביצה, אל תזלזל. שחק שם מדען.
כן.
אלי וולך למעשה היה השחקן היותר מוכר כשהתחילו לצלם את הטרילוגיה.
כן. אז בכל אופן, והוא לא נותן לזה להפריע לו, אתה יודע, אם בימינו אנשים היו עושים איזה דרמה קמית על כמה חבר'ה שיושבים ומדברים, הוא אומר, לא, 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 אני לוקח את מה שיש לי, ואני לא אעשה איתו מנת פתיחה, אני אעשה איתו ארוחה עיקרית עם 17 מנות ומופע להטוטנים באמצע.
זה מה שנקרא ארוחת חבלים. חבל לזרוק, אז אתה עושה מזה כבר משהו רציני.
כן. וזה עוד פעם, אני מדמיין, אם דמיין את היקום חלופי שבו עשה את הסנדק, אני מדמיין יקום חלופי שבו הוא פשוט לא הפסיק לביים. והוא היה איתנו לפחות עד שנות ה-2000 והמשיך לביים סרטים. אולי בקצב של 1-3 שנים, אבל הוא המשיך לביים.
הוא המשיך, קוראים לו עכשיו קוונטין טרנטינו.
לא.
קוונטין טרנטינו, הוא עושה את מה שאפשר כדי להנציח את המורשת של סרג'יו ליאונה.
הנה, קוונטין טרנטינו רוצה להיות סרג'יו ליאונה. והוא מצליח להיות מאוד מאוד טוב בדרך, אבל זה לא זה. זה פשוט לא זה. ההבדל, עוד פעם, אמרתי את זה כמה פעמים, אני אצטט את עצמי. מה שסרג'יו ליאונה עושה בשתיקות, קוונטין טרנטינו עושה במילים, בזה שאנשים לא סותמים את הפה אף פעם, וזה, אתה מסתכל, אתה יודע, הגרסה של קוונטין טרנטינו לטוב הרב המכוער, גם הטוב לא יסותם את הפה, וגם הרע לא יסותם את הפה, וכתוצאה מכך, הברברת הבלתי פוסקת של טוקו הייתה קצת מאבדת מהכוח שלה.
אני לא מסכים מסיבה אחת, okay. ממזרים חסרי כבוד, יש בסרט הרבה שתיקות.
שתיקות מהירות יחסית, זה לא...
הפרק הראשון בסרט נקרא Once Upon a Time in France או משהו כזה?
לא, הפוסטר של הסרט התחיל Once Upon a Time.
גם החלק הראשון של הסרט, ככה הוא נקרא.
אוקיי, אבל זה מתחיל לדיאלוג מאוד ארוך.
והוא עשוי, דיאלוג ארוך שמתחיל לשתיקה. והוא עשוי כולו כמחווה לסרטים של סרג'יו ליאונה.
עוד פעם, אבל זה עוד הבדל חשוב. סרג'יו ליאונה לא חיפש לעשות מחוות. סרג'יו ליאונה פשוט...
תראה, יוצ'ימבו.
הוא לא חיפש לעשות מחווה, הוא לקח את זה והפך את זה למשהו משלו. וזאת, עוד פעם, קווינטין טרנטינו במים מאוד מאוד טוב, ממזרים חסרי כבוד, זה הסרט שלו שאני הכי אוהב, ברצינות. לא כלבי השמורת ולא ספרות זולה, ממזרים חסרי כבוד, אבל גם שם, יש מבחינתי הבדל עצום בין מה שליאונה עשה, אתה יודע, ליאונה מבחינתי היה מלחין מקורי, וטרנטינו זה להקת הקאברים הכי טובה של המלחין המקורי הזה, או לא להקת קאברים.
מאבד.
כן, להקה שאומרת מראש, אנחנו רוצים לנגן בסגנון הזה.
כן.
אוקיי, זה ההבדל בין לד זפלין, לכל האנשים שאמרו אחרי לד זפלין, אנחנו רוצים לנגן רוק כבד. וזה הבדל עצום מבחינתי.
אוקיי.
אוקיי. אז, הטוב הרב המכוער, הסרט הטוב בכל הזמנים לדעתו של תום, שידעה היחידה שנחשבת,
השיחה הקסומה, הסרט האהוב עליי בכל הזמנים. אני שוב, אני לא מתיימר למה שהוא הטוב ביותר, אני רק כי אני לא חושב שיש לי את המדד לקבוע עד כדי כך, אבל האהוב עליי כן.
אגב, קיבלתי דיווח מהחבר'ה בעתיד אלה שלחו לנו תרומות.
כן, הנה הגיעו עוד כמה.
כן. שהתחילה עכשיו הפקה בעזרת מה שהם עשו בעתיד של טכנולוגיית שכפול, אז הם לקחו דגימות DNA מהקבר של סרג'יו ליונה, מהקבר של ויליאם גולדמן ומהקבר של רוב ריינר, והם יצאו מזה אישות אחת.
שזה מצחיק, שניים מהם כרגע עדיין בחיים.
בעתיד הם מתים.
כן.
סרג'יו ליונה לא בחיים.
לא.
הם לקחו מהקברים שלהם דגימות דם, הם יצאו אישות חדשה, וסרג'יו גולדמן הולך לביים את היוזמנים בפלורן, מסתבר, שיצא ב-2059. ואנחנו מאוד מצפים לזה.
הייתי עדיין שמח לראות שאתה עושה את הסנדק.
עד הפרק הבא, שבו נחזור למתכונת רגילה יותר, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
וניפגש בסרטים. ובתקווה, בעוד שנה ניפגש לעוד פרק ספיישל.
ועכשיו המנון.
Spare good boys and sail to meet the foe. Well, I know the man.